זה הפרק ג'. פסוק ג', ויצבו את העם לאמור. ויצבו את העם לאמור, כראותיכם את ארון ברית השם אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו. כלומר, היה שלושת ימים של המתנה לקבלת התורה, עכשיו שלושת ימים המתנה להכנסת ספר תורה. כן? מוצאים ספר, מקבלים ספר תורה, מוצאים אותו, אחר כך מכניסים אותו. אז ההוצאה זה היה כמו מעמד הר סיני, הכנסה זה עכשיו, מכניסים את הספר אל מקומו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. עכשיו, מה זה המידה הזאת של אלפיים אמה? מה זה אלפיים אמה במידה? יש מה שנקרא תחום שבת. מה זה תחום שבת? אז כתוב בתורה, אל יצא איש ממקורו ביום השביעי. ומכאן שאסור לצאת מרחק מסוים מחוץ למחנה, מהו המרחק הזה? כאורך המחנה. מאחר ומחנה ישראל היה באורך 12 מיל, כי הרי כתוב שהם חנו מבית הישימות עד אבל השיטים, והגמרא אומרת שהמקום הזה הוא באורך 12 מיל, יוצא שמדאורייתא אדם שיצא מחוץ לעיר 12 מיל עבר על איסור תורה. עבר על מצוות לא תעשה. מה אתה אומר? כולם מסכימים שתחומין זה 12 מיל מדאורייתא. אלא שחכמים גזרו והקטינו את התחום הזה לאלפיים אמה. כלומר, יש אלפיים אמה של צמצום. ועל סמך מה חכמים הקטינו כל כך, מ-12 מיל לאלפיים אמה? מצאנו גם בתורה שאלפיים אמה זה מחוץ לעיר של הלוויים, מה שמודדים כמגרש ערי הלוויים. זאת אומרת, עדיין בתוך אלפיים אמה, אתה מבחינה מסוימת בתוך העיר, ומחוץ לזה אתה כבר מחוץ לעיר. אז כך שהיסוד לתקנת חכמים, להקטין את התחום לאלפיים אמה, כבר נמצא בתורה. או? גם פה אנחנו רואים שהמרחק שצריך לשמור מארון הברית הוא אלפיים אמה. כאלפיים אמה, שזה כמה במטרים? 960 מטרים. נכון? 960 מטרים. פחות או יותר. ואם כן, יש לנו כאלפיים אמה שצריך לשמור. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של אלפיים אמה? אנחנו אומרים שאם כן שהתורה מדברת על אלפיים אמה. אלפיים אמה זה מורה על צמצום. 12 מיל זה מורה על מרחב. למה דווקא זה מורה על מרחב? כי זה האורך של מחנה ישראל כולו. והאורך של ומחנה ישראל, כיוון שהוא מכוון כנגד כל העולם כולו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אפשר לומר שבתוך מרחב של 12 מיל, אני עדיין בתוך העולם. אחר כך אני מחוץ לעולם. כן, מה אתה אומר? 12 מיל זה... מה? מיל זה 2,000 אמה. פחות או יותר. תלוי איזה מיל מדובר. אז 12, אז משהו כמו 11 קילומטר. בערך. בשטח של 11 קילומטר על 11 קילומטר אתה יכול להכניס שם מיליונים של אנשים. הכל
עם המרחקים והצניעות.
תעשה חשבון, תראה, תעשה חשבון כמה בני ישראל היו, כמה השטח, כמה נשאר לכל אחד, ואתה תראה שיש מספיק. זה שאלה מתמטית. בסדר? לא, זה לא התחום שלי, זה פשוט תחום פשוט. לוקחים מחשבון,
בודקים 12 מיל על 12 מיל, מחלקים את זה ל-60 ריבועים נשים וטף, ובודקים כמה נשאר לכל אחד, ואתה תראה שיש מלנת אלפים מקום. בוכתו של מופע, מה?
כמה עמות ריבועות לכל אחד?
כן, כמה עמות ריבועות לכל אחד. הנה, חיים יעזור לך בסדר? אז אם כן, 2000 אמה לעומת 12 מיל זה החלטה לצמצם את האופקים. כן? יש על זה הסבר מאוד יפה של הרב קוק בספר אורות בעמוד סמך זי. אומר הרב, בספר אורות, באורות התחייה פסקת את וב, בעמוד סמך זי, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה בייחוד ובברכה במקדש וממשלה בנבואה וחוכמה. תרגום, כשהכל בסדר. כן? כשהכל בסדר, יש בית מקדש, יש נביאים, יש מלכות, כל ככה בכל מלוא העוצמה, אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים, כלומר חול, תענוגי חושים, זה טוב או זה לא טוב? זה לא אסור, אבל זה טוב להרבות בזה? לא ברור. מה אין בעיה? לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית, הכוונה חודרת ופנימית, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר, גוטה. התגברות עוז החיים הטבעיים. מה זה התגברות עוז החיים הטבעיים? סנפלינג, ספורט, דהייה. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. כלומר, במצב שבו עם ישראל בעוצמה הוא מתעניין בתרבות של הגויים ובענייני החולין. בסדר? מובן מה שאני אומר? כן. והתחום ארוך הוא 12 מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה? 12 מיל, כן, כן, זה מספר שכופל בתוכו את כל מחנה ישראל, ולכן הוא כולל בתוכו את העולם כולו באופן איכותי. מי שחשך האור, מי שגלת השכינה, מי שנעדקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. אז כבר אנחנו נדרשים לצמצם את מרחב החיים. יכול להיות. אבל מה קורה בזמן הגלות? כן? החל הצמצום להיות נטבע, כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו, כן, כמו שנכתב ספר שיר השירים בבית ראשון, שבנוי על החשק, כן? האירוטי אפילו. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כלומר, יש מצב שבו עדיף לא לדעת דעות ותורות שבאו מבחוץ, זה יכול להרוס את הכל. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מה זה שמינות? כל דבר שמשמין. וישמן ישורון, וישמן ישורון, מה המשך של הפסוק? ויבעט. נכון? כלומר, זה בדיוק בשביל זה, הוא הלך לעשות קצת כדורגל, כדי להוריד את השומן, וישמן ישורון, ויבעט. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. זאת אומרת, שמתי צריך להיות צרי אופקים? כשאנחנו לא חזקים. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. כלומר, כל הצמצום אופקים של היהודי, הרב קוק רואה בזה דבר טוב. מתי? בזמן הגלות. כן. למה הרב קוק כותב בשפה כל כך גבוהה ובלתי מובנת? שני מרכיבים יש לתשובה. האחד, שזה השפה של, הספרותית של תקופתו. והרבה דברים. כלומר, אתה רואה ספרים שנכתבים באותם הימים, ספרי חול אפילו, הם נכתבים בסגנון כזה. דבר נוסף, הוא קצת מגזים מעבר לזה, ויש לו מחשבה מורכבת. והוא עצמו, כששאלו אותו על הדבר הזה, הוא אמר, יש מושגים שרק אם אני אמעך אותם, אני אוכל לומר אותם בשפה פשוטה. ג', וזה מה שהרב קוק לא אמר, אבל זה היה ברוח הקודש. אז ברוח הקודש הדברים עולים למעלות נשגבות ועילאיות.
כשהרב מדבר, מסביר לנו בשפת אותה, מה הרב קוק מתכוון, הרב ממעך אותם.
בוודאי. אני ממעך. בשביל זה אני נותן שיעורים. כן. זה אומר, מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כן, כל הדברים האלה הם תולדה של הגלות. עד אשר יקיץ הקץ. כלומר, יש איזה גבול, עד כמה? שכל קורא בכוח, ארכיבי מקומה הולך, וריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מטרייך ותדותייך חזקי. כלומר, מה הנביא אומר? להגדיל את האוהל. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. והתחום של 2,000 אמה, הנה, עכשיו הרב מדבר כאן שוב על הנושא שלנו, של 2,000 אמה הקצר, הולך הוא ומתרחב. כלומר, זה בהתחלה 2,500 אמה, אחר כך 4,000 אמה, 7,000 אמה, עד שזה חוזר להיות 4 מילין, 7 מילין, 12 מיל. כלומר, זה דבר הדרגתי. על פי מה? על פי זה קריטריון? כמידת ישועתן של ישראל. שהולכת ואורה כמעה כמעה. כן. זאת ההוכחה, מה שאתה שואל, ההוכחה הטובה. שמה? שבאת באיחור לשיעור. נכון. כי הרי הסברנו כאן בשם הרב, שיש מה שנקרא הרחבה כמותית ואיכותית. אז באופן איכותי זה כופל את כל העולם כולו באיכותו. ככה הוא כותב. כן, כי הרי יצב גבולות עמים במספר בני ישראל. יפה. טוב, אז אם כך, אנחנו אומרים שאלפיים אמה זה החלטה על צמצום. כן? כן, כן, הכולל. עכשיו, אם כך, 2,000 אמה זאת החלטה על צמצום. נכון? יש פעמים מרחב גדול ואתה מצמצם. אז כשכאן, שוב אני חוזר לפסוק, כאן נאמר בפסוק ד', אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כ2,000 אמה במידה, זה בא לומר שעם ישראל כאן מוזמן לצמצם את עצמו בתוך עצמו. כלומר, אנחנו הולכים לעשות פעולה של כיבוש יריחו. הפעולה של כיבוש יריחו איננה פעולה אוניברסלית, היא פעולה לאומית, שיש בה ניתוק מסוים מן המרחב האוניברסלי. לכן המרחק שצריך שיהיה בין הקודש לבינם הוא 2,000 אמה, אבל לא יותר מזה. אם לא, אז אתה יוצא מן הקודש. הקודש מייצג את האלוהות.
השאלה היא, מתי אני שייך לאלוהות? כל זמן שאני בתוך 2000 אמה, אני בטוח שייך. ויש מצבים שאני אפילו בתוך 12 מיל ושייך. אבל כאן, יהושע מצווה שישארו בתוך התחום הקטן. אגב, מה שאמרנו שבערי הלווים היה גם כן 2000 אמה, כי הלווים גם הם חיים חיי צמצום. לכן הגבול שלהם, המרחב שלהם הוא קטן, של 2000 אמה. למרות שמדאורה הייתה 12 מיל, אבל עבור הלוויים, שהם כבר כמו הרבנים העתידים לקום, יש כבר 2000 אמה. נכון? 2000 אמה. אני אמרתי שלא, אבל מדבריך השתמע שלא כתוב 2000. לכן הגבתי כפי שהגבתי. טוב. כן. השבת ודאי זה סוג של צמצום. אל יצא איש ממקומו, זה צמצום. מה המגמה של הבת, של השבת? לתקוע אותך בבית. נכון? זה המגמה של השבת. הקראים ממש לא בסדר. כי הקראים חושבים שאתה צריך להיות תקוע שבתקוע. ובזה הם לא צודקים. טוב. מה? אז מה? ודאי שזה צמצום. אתה לא יכול לצאת מירושלים. היית רוצה להיות, אני יודע, בתל אביב. אתה לא יכול. אתה בירושלים. תישאר תקוע.
תעשה בורגינים.
אם תעשה בורגינים, אז אתה תהיה תקוע עד איפה שהבורגינים מאפשרים לך. בסדר? טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. אך רחוק יהיה ביניכם ובעיניו, כי 2000 הבא במידה. עכשיו, למה לא כתוב ביניכם ובינו? למה כתוב וביניו? הרי אהרון זה לשון יחיד. בכלל, ביניו אין איזה משמעות, מה? הלווים, אז תגיד וביניהם. ביניו זה בכלל לא עברית. נכון? מה? יכול להיות, יכול להיות. אפשר להגיד את זה, זה בשון כבוד. לשון כבוד שניתן לאהרון. אני חושב פשוט כי אהרון כולל את כל ישראל. כי הרי מה שכתוב שם, שהוא קרא להם להתקרב אל אהרון, זה שבין בדי אהרון היה מעט מחזיק את המרובה שכולם יכולו להיכנס. כלומר, אהרון הברית הוא מקום רחב מאוד. אם אתה ניגש אליו, הוא מקום שיכול להקיף את כל ישראל. לכן הוא גם לשון רבים. זה לא ממש לשון רבים של בינו. כי בינו צריך להגיד ביניהם או בינם. אני עניתי שיש פה צורה חריגה שמכניסה סוג חדש של רבים במילת יחיד. בסדר? טוב. כן. מה זה? בעיניו זה לא עברית. זה בשום שפה, כי בעברית לא אומרים בעיניו, ובשפות אחרות לא אומרים גם כן. זה צורה חריגה של, של רבים יחיד, אם תרצה. טוב. כן.
2000 מראה על חשיבות?
לא, 2000 לא מראה על חשיבות. 2000 מראה על ריחוק. כן. למה זה? מה זה קשור? להקיף את הר הבית צריך 2000 אמה. כלומר, היקף הר הבית זה 2000 אמה. אז מה אתה רוצה להגיד? כן, זה תחום. זה תחום של שמירה. כן. או ריחוק. אולי חשיבות וריחוק קשורים זה לזה, לא יודע. טוב. פסוק ה. עשה, לא, לא גמר. למען אשר תדעו את הדרך, אשר תלכו בה. שימו לב לביטוי. מאיפה לקוח הביטוי הדרך אשר תלכו בה? בפרשת משפטים, והודעת להם את הדרך, בפרשת יתרו, את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אז הדרך אשר ילכו בה זה ביטוי שנאמר על התורה. אם בחוקותיי תלכו. כן? כלומר, ללכת ב, זה סוג של לימוד תורה. וכאן זה הופך להיות גיאוגרפיה. למען תדעו את הדרך אשר תלכו בה. אתם לומדים תורה מן הארץ. כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. ויאמר יהושע אל העם. מה? הולכים אחרי התורה, אבל זה בדיוק ההפך ממה שרגילים לומר. זה לא שאתם יורשים את הארץ אם אתם הולכים על פי תורה, אלא הכוונה שאתם לומדים תורה מן הארץ. כלומר, יש תורה שמימית או לימודית של בית המדרש, ויש תורה גיאוגרפית. המפגש עם ארץ ישראל משנה את האומה ונותן לו ונותן לה את תורתה. בוודאי. דוגמאות אני אתן. למשל. נכון שביהדות צריך להשתמש גם ברוח וגם בחומר? כן או לא? נכון, צריך גם ברוח וגם בחומר. האם אתה יודע באיזו עיר בארץ ישראל יש ריכוז המסגדים הגבוה ביותר מכל הארץ? חברון, נכון. איפה נמצאים מרכזים ותאים של המפלגה הקומוניסטית בארץ? בשכם. כן. כלומר, כדי להיפגש גם עם החומר וגם עם הרוח, אתה צריך שתבוא במגע לאומי. עם השומרון, בשביל החומר, בשביל החומריות, ועם יהודה, בשביל הרוחניות. אבל מה יחבר את זה? ירושלים. לכן ירושלים נקראת צווארך כמגדל השן. הצוואר זה החלק שמחבר בין הצדדים החומריים והצדדים הרוחניים. אם כן אדם, אומה שמתפשטת על פני כל מרחבי ארץ קודשה. שהיא באה במגע גם עם זה וגם עם זה, היא חוזרת להיות עצמה. או כפי שכתב אחד הרבנים לפני שנים רבות, בלי ארץ ישראל, אנחנו לא אנחנו. בסדר? היה איזה יהודי אחד ברוסיה. כלומר ברוסיה. והוא חלם שהוא יעלה לארץ ישראל, והוא היה רואה תמיד את הנוף. שבו הוא עתיד יהיה לחיות. והוא ראה שזה הרים. הגיע לארץ, ביקש שיתנו לו לגור במקום עם הרים. שלחו אותו לצפת. אמר, זה לא ההרים האלה. התחיל להסתובב בעצמו בארץ, למצוא את ההרים שלו. הגיע לקריית ארבע, אמר, זה ההרים האלה. נשאר בקריית ארבע. בסדר? כלומר, כל אדם חוזר להיות עצמו וחוזר אל מולדתו הוא. אל המקום שממנו הוא מקבל את החיות. אז הוא מקבל את התורה מן הטבע. ולכן אבותינו, עליהם השלום, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את כל התורה כולה בלי שהיא ניתנה. אז מי לימד אותם תורה? הארץ. יפה. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. אתם באים, הדרך אשר תלכו בה, אתם הולכים על רגבי אדמתה של ארץ ישראל, ומשם אתם לומדים תורה. אני אחזור על שאלתך היפה. אני יכול? זאת אומרת, אני רוצה להבין. אדם לומד בבית המדרש, ואחר כך הולך להיות חקלאי או עורך דין. כלומר, אתה אומר, או אדם הגון, או, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לפרטים. ולא, אחרי אני אקבל טוקבקים וזה, לא, לא רוצה. טוב, בקיצור, הוא יוצא מבית המדרש, ואתה אומר, אז הוא מתחיל לקבל את התורה. עד כאן שאלתך.
האם אז הארץ
מלמד את התורה? התשובה היא, במידה רבה כן, אבל גם בבית המדרש זה ככה היה. למה? כי בית המדרש הזה הוא בארץ ישראל. ובית המדרש שנושם את האוויר
הגיאוגרפי של ארץ ישראל הוא בית מדרש אחר. או כמו שהגמרא אומרת, או כמו שהמדרש אומר, אין תורה כתורת ארץ ישראל, שנאמר הוא זהב הארץ ההיא טוב. שמה בדולח ואבן השוהם. בסדר? אנחנו גם רואים הבדל בין ירושלמי לבבלי, כל הדברים האלה. גיאוגרפי תודעתי. אבל בהחלט אפשר שבית המדרש יהיה בארץ ישראל גיאוגרפית, אבל יהיו חסימות תודעתיות. איפה אנחנו רואים את זה? רואים את זה שבתלמוד היה יהודי אחד בשם רבי זירא. עלה לארץ ישראל, והוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את התורה הבבלית, כדי שייכנס בליבו התלמוד הירושלמי. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שלמרות שעלית על הארץ, ואתה רוצה את הארץ, אבל אתה עדיין צריך לעבור איזשהו שינוי. אצל רבי זירא זה דרש 100 תעניות. כמו כן גם מצאנו בירושלמי, שרבי יוחנן, כשהיה מסתובב בטבריה, והיה רואה התקבצות של יהודים בבליים, שהם היו מתאספים ביחד, היה מפזר אותם. אתם תראו לעצמכם מה זה? רבי יוחנן, רב ראשי, לא יודע מה, תמיד חכם עצום. הוא רואה בבלים ביחד, אומר, תתפזרו. זה מין, זה דבר מבהיל. נכון? למה הוא עשה את זה? הוא אמר, אתם לא עליתם בימי עזרה, עכשיו אתם מתקבצים? כלומר, שעדיין יש בבליות אפילו בארץ ישראל. זה יכול להיות. לכן צריך לבתי מדרש בבליים, צריכים לדעת כיצד לספוג את האווירה הארץ ישראלית. טוב, איפה היינו? נא לא לנסות לזהות קבוצות בבליות ודברים כאלה. אסור להזכיר אבונות ראשונים, נכון. אבל רבי יוחנן היה חם ליבו בקרבו. הוא היה קנאי לארץ ישראל. וקנאי יש לו את המידות שלו. כן. איך אומרת הגמרא על רבי, על רב הונה? ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה. אלא שבבל גרמה לו. לכן תמהני על אחד מגדולי ראשי הישיבות שפעם אמר, לא השתנה אצלי שום דבר בדרכי הלמידה מאז שעליתי לארץ. מה יש להתגאות בזה? טוב, אך רחוק יהיה, מה?
כל דבר
בוודאי, גם אם אין שינוי תודעתי, הפרה שארץ ישראל קדוש, אפילו היו משתמשים בזה בקבורות בחוץ לארץ. לכן התורה גם שונה. בוודאי, בוודאי. אני חייב יותר מזה, לא רק שיש הבדל בין מי שלומד במיר לבין מי שלומד בלייקוד, יש אפילו הבדל בין מי שלומד בירושלים לבין מי שלומד בבני ברק. ויש הבדל בין מי שלומד בעיר העתיקה למי שלומד מחוץ לה. כי למקום יש פעולה. זה פועל על האדם. ואפשר לראות את זה. מי שיש לו עיניים לראות, רואה את ההבדלים. הבדלים המנטליים מאוד ברורים. למרות ההשתייכויות המפלגתיות, הפורמליות, אבל יש משהו שהוא מעבר לזה, שחודר בתוך הנפש. זה לפחות מה שאומר יהושע. יהושע, תלמידו של משה, הוא טוען את זה. אפשר לחלוק עליו, אבל זה מה שהוא טוען כאן בפסוק. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה, אל תקריבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה. וזה גזירה שווה עם, והודעת להם את הדרך ילכו בה. כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם מקרבכם נפלאות. כן. נו, אז מה אתה רוצה להגיד? ודאי חייבים ארון. כלומר, אם אתה תיכנס לארץ סתם ככה, אתה תלך לאיבוד, נכון, נכון. אבל הארון זה התורה במקדש, זה לא סתם תורה, זה תורה שבמקדש. למשל, בימי יאשיהו מלך יהודה, קרה דבר מאוד מעניין. יאשיהו החליט לגנוז את אהרון הברית, נכון? אותו אהרון שפה, אחרי 800 שנה, יושיהו אומר, את אהרון הזה גונזים. ויצב יושיהו את הכהנים ללמד את העם תורה. זה מעניין. הוא אומר, הוא מסביר אליהם ללמד את תורה את העם, אין לכם מסע בכתף. מה הוא רצה לומר בזה? שמכאן ואילך לומדים תורה. עד ימי יושיהו לא למדו תורה. מי למד? הכהנים. הלווים. חיו תורה, בוודאי. כמו שנשים. נשים. סליחה, תן לי להגיד משהו. נשים לומדות תורה? לא לומדות תורה. חיות תורה? חיות תורה. כל העם היה כנשים. כן, אתה רוצה להגיד משהו? עכשיו, מסביר הנציב, אני רואה שאתה עדיין בהלם קצת, אז בינתיים אני אנצל את זה. הנציב וולוז'ין אומר שבזמן שבית המקדש קיים, הקשר בין העם לבין הקדוש ברוך הוא זה המקדש, ולא התורה. ובזמן שבית המקדש סגור, או גנזו את הארון, מכאן ואילך, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה התורה. אני חוזר על שאלתך. מה יותר טוב, ללמוד או לחיות? נוסיף. האם יותר טוב ללמוד תורה או לחיות תורה? מה התשובה? ודאי שלחיות תורה זה יותר גדול. אבל כשאין ברירה, כשאני רחוק מן החיים, אני כבר שכחתי מי אני, אז אני צריך ללמוד. למה כל בתי המדרש שלנו? כי אנחנו שכחנו מי אנחנו. לכן צריך ללמוד. גנזו את... מה? לא, זה שהיה, זה שנגנז הארון, זה כאילו הייתה ברירה. כאילו הייתה ברירה. יושיהו הרגיש שהמדינה עומדת בסכנת הכחדה. הוא רצה להציל מה שאפשר להציל. בינתיים שמים את הארון בגניזה.
זה לא מצד שלא למדו או משהו
עשו בזה? לא למדו, כי לא היה צריך. הכהנים למדו. הם היו מורים, משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ברור. אבל עכשיו, שבגלל המאורעות אין לנו ברירה אלא לגנוז את הארון, אז צריך ללמד את העם תורה. כך לפחות מפרש הנציב וולוז'י. אפשר לתת פירושים אחרים, אפשר להגיד שעד אז לא למדו תורה כי לא ידעו את התורה. יכול להיות. כן? אבל זה כבר ביקורת המקרא. מה? איך הרב גץ כל כך רצה להוציא את הארון מגניזתו? מה הבעיה? האם זה לא היה דוחק את הקץ? תראה, אם הוא היה מצליח להוציא את הארון, היית מתלונן? לא, אז מה אתה עושה בעניין? כן. אמנם הרבי מלובביץ' שלח לו מסר, אמר לו אל תעשה את זה, אבל הוא לא אכפת לו, עשה. כן. חפר. עצרו אותו. אוטוטו הוא היה מגיע. כן. פרק מה? פרק ה', וואו. לא יודעת, יש חמישה פרקים בספר הזה? כן, מה יש בספר פרק ה', נו? פסוק? כן, יהושע לא בסדר, שהוא לא למד תורה, נכון. ומה קרה בסוף? בעקבות זה, מה אומרת הגמרא? וילן יהושע בעמק, לן בעומקה של הלכה. למה רק הוא? בסדר? כן, טוב. כן, אבל אתם מקדימים לפרקים שאני בקושי יודע על קיומם. בואו נמשיך בפרק ג' כשנהיה בפרק ה' תגידו, מה עם פרק ג'? לא, זה פרק ה', פרק ג'. פסוק ה'. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. כלומר, נס זה סוג של התגלות. מעניין, האם היו ניסים בכיבוש ארץ ישראל? בפרשת כי תשא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נגד כל עמך, יעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך.
כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעשות נפלאות. עכשיו, אחרי קריאת ים, אחרי מעמד הר סיני, לא ראינו שהיו נפלאות מעבר למה שהיה רגיל עד אז. כלומר, משה עשה ניסים ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני, פרשת קורח בלעה הארץ. זהו. אחר כך 40 שנה לא קורה כלום מבחינת ניסים. אמן כבר היה מקודם. כן, אבל הוא אומר, נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בו. כן, וכבר היו. כלומר, במובן הזה לא התחדש שום דבר מיוחד במשך אותם 40 שנה. שמלתך לא בלת מעליך ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה, נכון. אבל זה גם דבר שהיה כמו לפני מעמד הר סיני, וחוץ מזה, זה שבגד לא בלה, זה עוד לא ממש נס. והשאלה גם איך להבין את הפסוק הזה. אבל פתאום, אז אם כן, כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה נגד כל עמך יעשה נפלאות, זה מתקיים מתי? בימי יהושע. זה בעצם מה שזה אומר. זה הראיה שהשכינה שורה בישראל. ואז אני שואל אתכם שאלה, איפה מצאנו ניסים בכניסה לארץ? חציית הירדן. מה? בכל, נגיד, ירדן. אני שואל איפה היו ניסים. הירדן, חומות יריחו, אבני בית חורון, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. מה עוד? זהו. זה מה שהיה. כל השאר, זה היה מלחמות, מלחמות גדולות, אולי עשיית הדשמיה, אבל בסופו של דבר, ניסים, זה מה שציינו עכשיו. חצי... מה בימי סיסרא? הערים מערכו את סיסרא? איפה ראיתו? זה אתה מדבר על מעברי ארנון, זה משהו אחר, זה בימי משה, בכלל לא קשור, מה העניין? בימי סיסרא פשוט הייתה גאות של הקישון. בסדר, הגאות של הקישון זה דבר שיכול לקרות. אבל אם כן, יש לנו פה ארבעה ניסים, סך הכל. עכשיו, איפה הם מפוזרים מבחינה גיאוגרפית? באיזה אזור? הכל באזור בנימין. לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין. שנאמר, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אם כן, השכינה נמצאת באזור בנימין, ומשם היא מתפשטת לכל הארץ. בוא נראה. אני אמרתי ש... לא, אז למה אתה שואל, אם אתה יודע? אני אמרתי שכל הניסים היו בנחלת בנימין, ואני הזכרתי את הנס
של נפילה. כן,
לך זה יצייר ככה, אבל לי זה לא יצייר ככה. והרי היה שאני אמרתי שגם מעברות הירדן וגם יריחו זה מנחלת בימין, אז למה אתה שואל? הגבול המזרחי של בנימין? בירדן? הירדן עצמו? אולי חלק? לא יודע, פה, שם. קיצור. מה? עד הירדן ולא כולל את הירדן, אתה אומר? אה. על כמה מטרים אתה עושה לי בעיות? על כל פנים, בנימין זה האזור שבו שורה השכינה. אם תראו, יש תמונות לוויין של אזור בנימין. מאוד יפות. ויש שם באזור המרכזי, בין ירושלים ובית אל, יש הרבה גאיות. ובשעה מסוימת של היום, רואים את הצללים של בנימין, של הגאיות, והאזורים המוארים בשטופי השמש, וזה יוצא בדיוק מדרום לצפון, אותיות י, כ, ו, כ. אני ראיתי את זה. מאוד מאוד בולט. כן? בין כתפה, שכן. מכאן שמשה היה לו מגע עם חייזרים וכו'. לא הבנתי. הרי הלאומיות הישראלית היא האוניברסליות. אז מדוע להצטמצם? בנוסף, נראה לי שלפי המחקר במבטא אשכנזי ישיבתי, שיר השירים הוא חיבור מתחילת בית שני, ולא כדברי הרב, המסורת. או שמה זיכרוני בוגד בי. טוב, נאמר ככה, זה נכון שהלאומיות הישראלית היא אוניברסלית, ולכן אומרים חז"ל שעלינו לשבח לאדון הכל, נכתב על ידי יהושע בדיוק לפני שהוא עמד לחצות את הירדן לכיבוש ארץ כנען, כדי להתאים את היסוד האוניברסלי של הכיבוש הזה. אבל זה מצד המטרות, באופן גלוי מצד האמצעי זה דווקא נראה כהתנגשות. דבר נוסף, מה שאמרת על שיר השירים שלפי המחקר, זה, והוא כתב את זה אפילו עם עין, כן? עין אחרי המם ועין אחרי הקוף, כדי להדגיש היטב את הסגנון, כי המחקר, ששיר השירים הוא מראשית בית שני. זה נכון שזה מה שהם אומרים, אבל אין כל בסיס לדבריהם, ולא עוד, אלא שהניתוח המעמיק של שיר השירים מראה על עתיקותו. כן? כי הרי תסביר לי איך יכול להיות בבית שני שמישהו יגיד, תשורי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון. מה לבחור בימי בית שני ולסניר וחרמון? כן, בריחות בחשבון, שזה בעבר הירדן. יפת רעייתי כתרצה, תרצה בימי בית שני, בכלל אף אחד לא להתייחס אליה. כן, אז זאת אומרת שברור שמדובר בימי שלמה. עכשיו שלא לדעת, אז מה תגיד? בגלל שיש שם שתי מילים שאומרים שהן באות מן היוונית. הפריון, הסלו המלך שלמה, ותלפיות. נו, אז כבר תירץ זאת בספר דת מקרא אווירה את המקור הקדום למילים האלה. מה כבר בגלל שתי מילים רוצים לנו את כל הבעיות? טוב. מדובר שם על גיאוגרפיה ארץ ישראלית שהיא משמעותית עבור הבחור שם, נכון? בית שני, החרמון היה בידי הסורים. כן, היה בידי ממלכות או הסלפקים או כל מיני כאלה. בתחילת, בתקופה הפרסית בכלל, החרמון היה של הפרסים.
חלק מארץ ישראל בידי המזרח,
אם מתייחסים לזה כחלק. ודאי שמתייחסים. השאלה היא מה המוטיבים שאוהב יאמר לאהובתו. מאיפה הוא ייקח את המוטיבים שלו? ברור. כן, כן, בין נהר פרת נהר חידקל, על ההר מתאמר דקל, ועץ הרימון נתן ריחו בין ים המלח ליריחו, וכל מיני דברים כאלה. כן, אבל זה היה פסדו תנכיות. זה היה... כן, אבל זה היה כאילו רומנטיקה רטרואקטיבית כזאת. זה לקחו, לא ידעו בכלל איפה זה החרמון, וגם לא ידעו מה זה יריחו, וגם לא ידעו מה זה עץ רימון.
מה המחור מבית שני, לא יחד רומנטיקה?
לא. רואים שמה שהספר שמה נטוע היטב בתוך הגיאוגרפיה הארץ ישראלית. זה עניין של רגישות ספרותית מינימלית. האם יש קשר בין 12 המרגלים, 12 מיל, ובעקבותיו החטא, לבין ההחלטה של יהושע לשלוח שני מרגלים כצמצום 2,000 אמה? כמו כן, כיצד מתקשר כאן המספר 2, שהוא מספר לא יציב לפי המהר"ל? יפה, כל זה ממש מוצא חן בעיניי. שלום הרב, לפי מה שהרב אומר, היה צריך שיהיה אסור לצאת... עניתי לו, שאני מאוד מקבל את התזה הזאת.
מה?
מה עם שתיים? לא יציב. נכון, יוצאים למלחמה, זה לא יציב. גם כן, והיא בנצוע הארון, רבבות אלפי. לכל שם הכפולות של שתיים. שלום הרב, לפי מה שהרב אומר, היה צריך שיהיה אסור לצאת מ-2,000 אמה, ולא שיהיה אסור להתקרב לתוך 2,000 אמה. רמזתי תשובת השאלה הזאת תוך כדי שנימדתי. אני אמרתי שאסור להתקרב ואסור להתרחק כאחד, אלא צריך לשמור על מרחק של 2,000 אמה. אסור להתרחק יותר מ-2,000 אמה, כי אז יוצאים מן הקודש, ואסור להתקרב בתוך 2,000 אמה, כי אז נשרפים על ידי הקודש. שלום הרב, אם 2,000 הוא מספר מדויק המגדיר גבולות, למה נאמר בפסוק כ-2,000 אמה תודה? כי מה, אתה יכול תוך כדי הליכה לדייק? שלום כבוד הרב. הוא כותב, הכתובת שלו זה מנווה חיזיון, ולכן אני מנחש שהוא הבחור של ההתפרקות, כן, בלמד, כן, של ההתפרקות של הפיקציה, אבל אני בהחלט מקבל שקשה להכניס את כל המילים האלה, כי אין לו מספיק מקום. טוב, שלום כבוד רבנו, העושר שווה החומרנות. בזה אין בעיה, אבל משמע שהרוח הוא הימין, הדרום. יאללה, מה עשית? אבל הרוצה להחכים, ידרים, ולא הרוח. שבת שלות, לא הבנתי. עד רבה. רגע,
הרוח זה בימין, וחוכמה זה רוח. אני מבין, זה דווקא מה שאמרנו. שבת שלות גם לך. שלום כבוד רבנו, לא הכי קשור, אבל למה התלמוד הירושלמי נקרא כך ולא התלמוד הטבריאני או הארץ ישראלי? קודם כל, לפעמים כן קוראים לזה ככה, ארץ ישראלי או תלמוד הדבני מערבה, אלא בגלל שירושלים תמיד הייתה המושא של הגעגועים של עם ישראל, במיוחד שבימי כתיבת התלמוד הירושלמי היה אסור ליהודים לגור בירושלים, אז הגעגועים נהיו עזים עוד יותר, ולכן היו רגילים לכנות את ארץ ישראל כולה בשם ירושלים. וגם אצל בספרות של היהודים הספרדים, אפילו המאוחרת יחסית, כשהיו אומרים שמישהו עלה לארץ ישראל, היו אומרים שהוא נסע לירושלים, גם אם הוא הלך לגור בבית שאן. מי הוא החכם שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה ולא זכה לזה משום שלא היה בארץ ישראל? ואיכן זה כתוב? זה רב הונה, וזה כתוב בגמרא. הלאה. התלמוד הבבלי ניצח בנוקאוט. כוונה שהגלות גברה, מה הבעיה? לא, אתה לא יכול לזנוח את הצינורות שבדרכם עברה התורה שבעל פה, זה די לא יעלה על הדעת. אבל הם זקוקים להתחדשות, להערה של התלמוד הירושלמי וכדומה. רק אתמול תלמיד חכם אחד שלח לי את כל הפרק הראשון של הירושלמי, מנוקד ומפוסק על ידו, על פי כתב יד ליידן, משהו עבודה יפה ביותר. טוב. איפה אנחנו? ויאמרו, זה הפסוק ו', ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, שאו את הארון הבריד. אנחנו למדנו שבמדבר מי שהיה נושא את הארון לא דווקא היו כהנים, אלא זה היה גם לויים. אבל בארץ ישראל מעלין בקודש. לכבוד הכנסת, מה? אתה שואל כלומר, איך רשי יסתדר לפי שיטת רשי של למור זה לומר לאחרים, איך רשי יסביר פה את המילה למור? זה השאלה שלך. כן, זה לא לכולי על מה השאלה הזאת, נכון? יש עוד פירושים למילה למור, אבל לפי רשי של למור זה לאחרים, כלומר כהנים צריכים לומר לכהנים, כלומר מעבירים את עושים משמרות של כהונה. הרי לא כולם יכולים כל הזמן לסחוב, כן? כל מי שנסע על אונקה יודע שעושים תחלופות, כן?
עכשיו זה לא בעיית, לארון עושה אותם,
והם עושים אותו. אז מה? שאו את ארון הברית ועברו לפני העם. וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.